טוב, יש גמרא ידועה במסכת ברכות על כך שאחד התלמידים של רבי חנינה עמד להתפלל, והוא בתפילה שלו שבח את קדוש ברוך הוא בכל מיני צורות שונות, ואז הנוסח של ברכה לא היה עדיין כל כך מיושב, מקובל, מסודר בעם ישראל. אז האדם היה, הוא אמר מעצמו כל מיני שבחים, כל מיני דברים טובים על ריבונו של עולם. וכשהוא גמר את השבחים הללו, רבי חנינה גער בו ואמר לו שהוא לא היה צריך כל כך לשבח את קדוש ברוך הוא. וזה מאוד מוזר. לא טוב לשבח את הקדוש ברוך הוא, לא טוב להגיד על השם הגיבור העליון, הנחמד, כמו שהוא אומר פה, היזוז וראוי והרצוי, הוא אמר שם, זה בגמרא בברכות בלמד ג' בעמוד ב', הוא אומר, אהוד נחית קמי דרבי חנינא, אמר, האל הגדול, הגיבור והנורא, והאדיר, והזוז, והראוי וחזק, והאמיץ וודאי, הנכבד, והנכבד, כן, והוא אמר עוד כל מיני. אז המתין לו עד עשיים, אז הוא חיכה עד שהוא סיים כל השבחים שלו לקדוש ברוך הוא.
בקול, כן?
הוא בקול? כן, כן, בקול. הוא אמר מעצמו, כמו שדברים טובים, כן, על ריבונו של עולם. אז הוא חיכה עד שהוא סיים את כל התפילות שלו, את כל השבחים שלו, ואמר לי, סיימתנו לכול שבחי דמרך? זהו, נגמר לך כל מה שהיה לך לומר על ריבונו של עולם? אין לך משהו יותר להוסיף? רק את זה? אז פה תמיד שואל אותו, כאילו פה שאלה מובלעת. אבל גם אנחנו אומרים, הכל הגדול, הגיבור והנורא, הכל עליון, כן, אנחנו גם אומרים, זה הנוסח של תפילה הרגיל, אז למה לא להגיד מילים אחרות על הקדוש ברוך הוא, והנכבד, והאמיץ, והוודאי, וחזק, והראוי, ויזוז, כל זה, מה ההבדל, למה לא, תודה רבה. אז הוא אמר לו, למה לי כולי איי? בשביל מה כל השבחים על הקדוש ברוך? בשביל מה את זה? ענן, הנתלת אמרינה. אנחנו אומרים רק שלוש מילים על הקדוש ברוך. הגיבור, יש יותר, אבל בתפילה ב-18, הגדול, הגיבור והנורא. תלת אמרינה, בלבד, שלוש בלבד. ואי לאו דאמינו משה רבנו באורייתא. ואם משה לא היה אומר את שלושת המילים הללו על קדוש ברוך הוא, הגדול, הגיבור והנורא, לא היה אומר את זה בתורה. ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנו בתפילה לומר אותם. זאת אומרת, זה לא מספיק שמשה אמר את הדברים הללו בתורה. אלא גם שאנשי כנסת הגדולה פסקו, קבעו שאנחנו נאמר את זה בתפילה שלנו. לא הבין יכולים למימר להו. אנחנו לא היינו יכולים לומר על קדוש ברוך הוא הגדול, הגיבור והנורא. למה אנחנו אומרים? כי הם ככה פסקו ומשה כתב, אבל אנחנו מעצמנו אי אפשר להגיד על השם שהוא גדול, או גיבור, או נורא, או כולם ביחד, אי אפשר להגיד את זה. ואתה, אמרת כולי איי ואזלת, ואתה כבר אמרת כל מה שהיה לך לומר על השם, וגמרת והלכת, כאילו, וגמרת. ויש הרבה מקומות בש"ס, ובדברי חז"ל, בעוד מקומות, בראשונים, אחרונים, שומעים בפירוש שזה דבר לא טוב לשבח את קדוש ברוך הוא יותר מדי. יש כל מיני ביטויים כאלה, אומר הלל כל יום, הרי זה מחרב ומגדף, זה לא סתם לא טוב, זה מחרב ומגדף. או גמרא אומרת במסכת מגילה, יש כמה מקומותי, אבל אחד מהם זה מסכת מגילה, אומר ככה, אסור לספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא, של הקדוש ברוך הוא, נקודה. אסור לשבח את השם, אסור לספר בשבחו. להגיד, השם הגדול או מצוין, תראו, ולדבר כל הזמן ככה, לשבח את השם. אומר, אסור. דמר רבי אליעזר, מהי דכתיב, מי ימלל גברות השם ישמיע כל תהילתו? מי יכול להגיד על השם כל תהילתו ולהגיד גברות השם? למי נאה למלל לגברות השם? למי שיכול להשמיע כל תהילתו. זאת אומרת, אתה לא יכול להשמיע כל תהילתו, אז אתה גם לא יכול להגיד על כל גברות השם. ואז בא הרב בר בחנה, ואומר ביטוי מאוד חריף בעניין הזה. אמר רבי בר בחנה, אמר רבי יוחנן, המספר בשבחו של הקדוש ברוך הוא יותר מדי, נעיקר מן העולם. נעיקר מן העולם. לא רק שהוא מת, זה פה משהו יותר חריף. נעיקר מן העולם. למה? מה קרה? למה לא להגיד על הקדוש ברוך הוא מילים טובות ולשבח ולהגיד כל כמה מילים, אתם יודעים, יש כאלה ככה אנשים שהם כל כמה מילים אומרים שם, השתבח שמו והכל לעד, והקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך, ועוד כל מיני כאלה שם מנהלים ממש הרבה מילים, אומרים שם ככה, ועוד ככה, חופשי, ערוץ חופשי לריבונו של עולם. ומשבחים, ואומרים, ועוד כל מיני שם ככה, קשר כזה, מה רע בזה? עד כדי כך שאומר, נעיקר מן העולם, וחכו, תראו מה עוד הם אומרים שם, זה לא הכל, כן, מה רציתי להגיד?
אני רוצה להגיד שאולי בגלל שהקדוש ברוך הוא אין סופי, אז הפחות האלה בעצם מצמצמות אותו למשהו שנתפס בתפיסה אנושית, אז
זה מסוג
של...
ומה, כן?
יכול להיות שאחרי איזושהי רמה זה הופך להיות קצת אינטרסנטי, זאת אומרת, כמה שיותר אני אשבח אותו, הוא בטח כבר ישלח לי יותר ברכה או שפע.
ואני
אשבח אותו עוד קצת, זה קצת...
לא
עולה כסף. לא
עולה כסף.
שנקרח,
חניפה.
כן.
כן, מה אתה אומר?
האדם לא רוצה להיות פה יותר,
לא רוצה עוד למעלה. אז כבר אתה משבח, אז כבר תצטרף למקילה של מלאכי השרת.
עלינו לשבח, לא?
כן, אז... כן.
יודעים ויכולים,
לכן גם לא לפני כל ברכה אנחנו אומרים לשם ייחוד,
יש כאלה,
אולי
אני
מקצנה,
אומרים יותר את
שם ייחוד
בכוונה,
זאת אומרת, הברכה בכוונה. זה קצת מהטעם הזה. כן. תראו, מה שהגמרא אומרת שם בברכות, בדו-שיח הזה בין רבי חנינה ואהודה יד ודקמד רבי חנינה, היא אומרת שם שביטוי חריף מאוד. היא אומרת שרבי חנינה אומר לתלמיד הזה שכל שבח שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא זה בעצם גנאי לו. הלא גנאי הוא לו. זה גנאי. זה מצטער שאין לכם דפי מקורות, אבל אני אקרא לכם את הדבר הזה. אומר ככה. ואת אמרת כולי אי ועזלת, משל למלך בשר ודם, שהיו לו אלף אלפי דינרי זהב, והיו מקלסין אותו בשל כסף, ועלו גנאי הוא לו. מה שאנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא כל זה גנאי בעצם, אם אנחנו לא מבינים שזה... כאילו, שם פסקו אנשי כנסת הגדולה, ופה אמר משה רבנו, ביחד שני תנאים התקיימו, אז אנחנו אומרים. ותכף אנחנו נראה מה המשמעות של זה, שזה ככה. אבל אני חושב שתשובה פשוטה כאן, זה מה שאתה אמרת בהתחלה, אמרת נכון. התשובה היא זה שאנחנו, כל מה שאנחנו אומרים על השם, אנחנו מגבילים אותו. מגבילים. אנחנו אומרים, אתה גדול. גדול כמו מה? גדול ענק, 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 ענק. מה זה? יותר מכל כדור הארץ. אפילו יותר מכל הגלקסיות. אתה מבין, כאילו, מה תגיד? כל מה שאתה אומר, זה בעצם, זה בדיחה, מצחיק, מה? הוא גדול, כזה גדול, הוא כזה גדול. זה כלום. אז כשאתה אומר על השם שהוא גדול, גיבור והנורא, בלי להבין, גיבור כוונה, הכל יכול, יכולת שלו, ונורא, שאנחנו לא יכולים לקלוט, מזעזע, כל המילים הללו, זה מילים יחסיים. ואנחנו אומרים גם על ה... אני יודע, שם על איזה ספורטאי, הגדול, הגדול. גדול, הוא גדול, והקדוש ברוך הוא גדול, כולם גדולים כזה, כאילו, או לא, הוא יותר גדול, הרבה יותר גדול, אין בכלל מה להשוות. אין לנו מילים, כל מה שאנחנו נאמר על השם, זה כל אמירה, לא משנה מה נגיד. גדול ואין סוף, והריבונו של עולם, הכל יכול, חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו, מלך חי וקיים, לא משנה, כל מה שנאמר. כל הביטויים, כל האמירות, הן אמירות מצומצמות, אנושיות, זה הכל קטן. ואם אנחנו מתכוונים אכן שהשם הוא גדול, אז זה הגנאי. כי המושג גדול אצלנו זה מושג מאוד קטן. אנחנו מצמצמים, אין סוף.
אבל זה מה שאנחנו, אנחנו לא יכולים לדבר בשפה אלוקית.
נכון, נכון.
בשפה נדבר אנושי.
יפה מאוד, נכון. אתה צודק, נכון. כן.
אבל עכשיו זה כל ביטוי שאנחנו ניתן לקדוש ברוך הוא זה בעצם הגדרה מסוימת.
נכון.
ברגע שאנחנו מגדירים משהו, אנחנו תוחמים אותו.
בדיוק, נכון. נכון. זאת אומרת, אנחנו, זאת הגדרה. לא משנה מה נאמר, זאת היא הגדרה. הגדרה, שמה כן היא גדר. אנחנו שמים על הקדוש ברוך הוא גדר. אומרים, אתה כזה. וזה דבר שהוא גנאי, הוא מצמצם, הוא רע. זה מין, זה יסוד בעצם של עבודה זרה. רק שם, כן?
הרב, אולי צריך לדייק ולהגיד
כן, זאת אומרת, אני חושב שזה בדיוק הרעיון של רבי חנינא אומר את זה לתלמיד, שדע לך שכשאנחנו אמרנו משהו, שלושת המילים הללו, גדול, גיבור ונורא, שזה אנשי כנסת גדולה פסקו להגיד בגלל משה רבנו בתורה, אנחנו מבינים מראש שזה רק אחד הזווית מסוימת, אנחנו קולטים פה במובן מסוים. אנחנו לא, ודאי לא מתכוונים שזה הכל, ומישהו שלא מבין את הנקודה הזאת, אז זה גנאי. ורבי חנינא עמד על טבעו של תלמיד שבא, אמר שזה גנאי. כן, עמיחי.
יכול להיות שאנחנו מנסים להגיד את זה כדי שאנשים, למשל, אנחנו אומרים שהוא גדול, כדי שלא יחשבו שהוא קטן.
נכון.
שהוא רחום, כדי שלא יחשבו שהוא אכזר.
נכון, נכון. ככה זה כוזרי מסביר מה שאתה אומר, כן, נכון. נכון, אבל מה שלא יהיה, ואנחנו עוד נראה את הכוזרי הזה, אבל מה שלא יהיה, אנחנו צריכים תמיד לזכור שבעצם כל מה שאנחנו עכשיו מדברים, או כל אמירה שלנו על ריבונו של עולם, היא אמירה, אנחנו לא מתכוונים למה שאנחנו אומרים. כל מה שאנחנו אומרים על השם, אנחנו לא מתכוונים לזה. אלא זה נותן לנו מעין הצצה, נותן לנו כיוון חשיבה. זה התחלת היחס, אבל זה לא באמת לחשוב שהשם אכן הוא גדול. אדם שהוא חושב ככה, אז זה ודאי גנאי, גנאי להשם. כי מה זאת אומרת? כי המושג שלנו, נורא, או גדול, או גיבור, הכל יכול, חזק, או חיה, נצח, חי לעד, כל המילים שאנחנו אומרים, הם מושגים אנושיים מאוד מצומצמים, מאוד קטנים. ולכן אי אפשר לייחס שום מושג, לא משנה מהו, כלפי אין סוף. ולכן אומר פה, אומר רב קוק בספר אורות, שבעצם זאת עבודה בלתי פוסקת, שאדם כל הזמן ינסה לזכך את החשיבה שלו, את המחשבה שלו. מה שהוא חושב על השם, הוא צריך כל הזמן לזכך, לזכך. מה זה לזכך? לברר, לבדוק, וכל הזמן לזכור, ואת אומרת, נראה איך אנחנו מזכחים את זה, אבל כל הזמן לזכור שבעצם זה לא מה שאני מתכוון. הרב אומר, תמיד צריך לזכך מחשבה, שתהיה ברורה, בלא שיגים של דמיונות כוזבים, של פחדי שווא, של תכונות רעות, של היעדרים וחסרונות. עיקר האמונה היא בגדלות שלמות של אינסוף. שכל מה שנכנס לתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער. מה שראוי להיות משוער אינו עולה כלל בסוג של ביטוי לגבי מה שהוא עומד, מה שהוא באמת. זאת אומרת, יש פה שלוש מדרגות. גדלות, שלימות, אינסוף. או כל יחד שלנו, לבנו של עולם, הוא בנוי בשלוש מדרגות. מדרגה אחת זה כל מה שנכנס לתוך הלב. כל מה שאנחנו חושים זה מה שנכנס לתוך הלב. והרב אומר שם, שהרי זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער, מה אנחנו יכולים לחשוב, לדמיין, או היינו יכולים, לא היינו יכולים, זה מה שנביא אולי כולל, אולי זה באופן עקרוני מה שאנושות הייתה יכולה לקלוט, מה שראוי להיות משוער. זה מדרגה שנייה, יש מדרגה ראשונה כל מה שנכנס לתוך הלב. מדרגה שנייה יותר גבוהה, זה מה שנכנס לתוך הלב שלנו, זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער. וכל מה שראוי להיות משוער אינו עולה בכלל סוג של ביטול לגבי משהו באמת, וזו מדרגה שלישית. עוד פעם, שלוש מדרגות. זה זיכוך המחשבה שלנו. יחד שלנו להשם בנוי בשלוש מדרגות. כל מה שנכנס לתוך הלב, כל מה שהיינו יכולים עקרונית, לחשוב ולא יכולים, מה שראוי להיות משוער. מדרגה שלישית, משהו באמת. אז בין מדרגה הראשונה לשנייה, יש בזה יחס. זאת אומרת ככה, זה ניצוץ קטן, זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער, אבל יש ניצוץ, הוא קיים, אבל הוא בטל לגמרי. לעומת זאת, מדרגה שנייה לשלישית, אין שום יחס. אינו עולה בכלל סוג של ביטול לגבי משהו באמת. אני יודע שזה דברים קצת קשים וקצת קשה לקלוט את זה, אבל אנחנו לומדים. אז בוא אותם. אז אומר הרב ככה. עיקר האמונה היא בגדלות שלימות אינסוף. זה שלוש מדרגות. גדלות שלימות אינסוף. שכל מה שנכנס לתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער. ומה שראוי להיות משוער אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי משהו באמת. אין שום ביטול. בין מדרגה הראשונה לשנייה יש סוג של ביטול, כמו ביטול אחד בשישים. זאת אומרת, הדבר בטל בשישים יש. אז נכון, זה מותר לאכול וכל זה, אבל יש. אם אנחנו נבדוק את זה מבחינה כימית, אני נראה שם חתיכת חלב בתוך מרק בשרי. יש, אבל הוא בטל בשישים. לעומת זה, משהו באמת, מה שנביאי, מה שמשה רבינו היה יכול לחשוב ולקלוט, זה לא עולה בסוג של ביטול לגבי משהו באמת. אין לנו מה לומר, שום דבר, על קדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו מחפשים דרכים, אז איך להתייחס אליו בצורה כזאת, שמצד אחד אנחנו מבינים שכל יחס הוא לא אמיתי ולא נכון, שכל מה שאני אומר על השם, אני אומר על השם שהוא טוב, זה לא נכון. חי וקיים, זה לא נכון. הכל יכול, זה לא נכון. הוא אחד ויחיד, כל זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי זה איזושהי אמירה אנושית שעולה בדעתי לגבי מה שהוא באמת. וכל אמירה היא אמירה רעה. זה גנאי הוא לא. לא סתם. לא. מי מלל גבורות השם ישמיע את כל תהילתו? מי? אף אחד. בסדר, לא נורא. לא. זה גנאי, אומר שם רבי חנינה בברכות. גנאי הוא לא. אם אתה מתכוון באמת שהשם הוא טוב, ואתה שם נקודה בסוף המשפט, אתה מגנה אותו. זה גנאי לקדוש ברוך הוא לחשוב עליו שהוא טוב, ולשים נקודה בסוף. למה? כי כשאתה אומר טוב, אתה מתכוון לטוב שעולה בדעתך, שאתה יכול לדמיין, לחשוב על הטוב. זה דבר אחד. דבר שני, ומי בעל הבית על הרע? זה השטן? זה שם מישהו? יש מתחרה להשם? אבל אתה אומר שהשם הוא טוב. זה בעצם בעיה של הנוצרים, שהם אמרו, God is love. אל זה אהבה. זה עבודה זרה. לכן כשאנחנו אומרים על השם שהוא טוב, אנחנו מתכוונים לומר שזה אחד ההופעות של קדוש ברוך הוא. ולא מהות שלו, ולא הגדרה. אלא אחד הביטויים. ויש עוד ביטויים, והוא עושה טוב ובורא רע כאחד. ומה אותו הטוב שהשם עושה? זה טוב כזה שלא עולה בדעתנו, שאנחנו אין לנו שום קליטה, שום דבר על טוב האלוקי. לכן כשאנחנו אומרים טוב, אנחנו בו בזמן צריכים בעצם להבין שזה, כמו שקוזרי קורא לזה, תארים שוללים. תארים שוללים, זאת אומרת, אנחנו כן אומרים משהו על השם, אבל זה כדי לשלול ההפך מזה. זאת אומרת, תואר שולל. זאת אומרת, כשאני אומר טוב, אני לא מתכוון שאכן השם הוא טוב, נקודה. מין כזה טוב וחמוד. אלא אני מתכוון להגיד שאל תחשוב שזה רע. אז אני קורא לזה טוב. אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא לא יודע משהו. אז אני קורא לו חכם, אבל אני בראש, בו בזמן מבין שהוא לא חכם במובן הפשוט של המילה. כמו שקוזר אומר, האבן, אפשר להגיד על אבן טיפשה? למה אנחנו לא יכולים להגיד על אבן טיפשה? כי אין בזה שום אהבה אמינה שהיא תהיה חכמה. לא שייך אליה כל המערכת חכמה או טיפשה. אבל אבן לא יודעת שם לוח הכפל. סימן שהיא טיפשה. לא, זה לא שייך לה, המערכת הזאת. אז אותו דבר, ככה אומר שם קוזי במקום, אותו דבר, ככה אומר, לגבי קדוש ברוך הוא, אי אפשר להגיד על שם שהוא חכם, או יודע, כי זה לא שייך לו. אבל הכל בחוכמה עשית, ודאי שכן, הכל נכון, השתמש במידת החוכמה, ודאי כן. אבל הוא, מהות אלוקית, ודאי שהוא לא חכם במובן הרגיל של המילה. אז אנחנו אומרים כן חכם, כדי שלא נגיד שאין לו חוכמה. זה המערכת כזאת שקוזרים, רבי יהודה הלוי, מסביר אותה על תארים שוליליים. אבל מי שרצה לשאול לפניך, אני לא פספסתי. לא, 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 מישהו... טוב, לא, בסדר, אז מי שרצה לשאול באמצע שם, שלא, טוב, אז תשמעו, בואו אני אקרא לכם את דברי רבי יהודה הלוי בנושא הזה. אומר ספר כוזרי במאמר שני מההתחלה, ממש מההתחלה שם.
זה גם כן, באותו יחס זה לעם ישראל?
כן.
שבינם בא להגיד...
במובן מסוים, אבל לא לעם ישראל, אלא כנסת ישראל.
כנסת ישראל.
כן. אומר פה רבי יהודה הלוי ככה, ואשר לתארים השוללים, כמו חי ואחד וראשון ואחרון, כן, אנחנו אומרים על השם, אתה ראשון, אתה הוא אחרון, כן, אז השם באמת ראשון? ודאי שהשם לא ראשון, כי ראשון זה אומר שלפניו לא היה כלום, אז הוא ראשון, אבל אם הוא היה תמיד, אז הוא לא יכול להיות ראשון. זה דבר גם חי, קדוש ברוך הוא חי, אבל אנחנו אומרים, כן חי וקיים. לא, אומר רבי יהודה הלוי, זה כוונה לא להגיד שהוא שהוא אידאה מופשטת, שהוא רצון הנעלה, כמו וולונטריזם כזה שתגלת בפילוסופיה, מין רצון ענק, אז כדי שלא נגיד, אנחנו אומרים, לא, הוא חי. אבל באמת, קדוש ברוך הוא לא חי, ולא צומח, ולא מדבר, זה לא שייך למערכת הזאת. ואשר לתארים שולים כמו חי ואחד, אותו דבר גם, אנחנו אומרים, השם אחד, אז אותו דבר אומר, גם מושג אחד, גם שם אחד, זה תואר, תואר שולל, זה לא תואר חיובי, אי אפשר להגיד שעל שם אחד. והראשון ואחרון, לא תואר בו האלוה, כי אם למען ישלול ממנו אפקם. אנחנו מתארים ככה כדי שלא להגיד הפוך, שיש הרבה אלים, אז אנחנו אומרים אחד. אבל השם הוא לא אחד במובן האחד המונותאיסטי של המילה. והלואה מרומם מעל אלה. ואם אנו מתארים אותו בתואר חי, אין אנו מתכוונים בזה כי אם לשלול ממנו תכונת הגופים הדוממים. כמו שמאמרך האבן אינה חכמה, לא יתחייב כי תתאר את האבן כנבערת מדעת, כתגילוי טיפשה. כשם שאבן עומדת במדרגה נמוכה מכדי שתתאר בחוכמה או בבערות, כך העצם האלוקי מרומם מכדי שיחולו בו החיים או מוות. עולם, עצם האלוקי מרומה מעל כל חיבור ופירוד, והרי שאין אנו אומרים אחד על קדוש ברוך הוא, על אלוה, כי אם כדי לשלול ממנו את הריבוי. וכן אנו אומרים עליון, ראשון, לשלול ממנו ההתאחרות, ולא לייחס לו תחילה. וכן אחרון, לשלול ממנו את הכלייה וכו', כן. זה בעצם אפשרות הראשונה. יש כמה שיטות, כן, כמה אפשרויות. איך אנחנו מדברים באופן חופשי, לכאורה, על ריבונו של עולם, ואומרים כל המילים, מילים על השם, אומרים עליו כל התארים הללו, ואנחנו לא חוטאים כאן בחטא עבודה זרה, או הגדרה, או צמצום, או גנאי להשם. איך אנחנו יוצאים מתוך פלונטר הזה? אתם מבינים? הרי יש פה בעיה. רבי חנין אומר, זה גנאי, אז איך אני עכשיו יכול להתפלל? אז אומר לנו כזה, שיטה ראשונה. שיטה ראשונה אומרת ככה. כל מה שאתה אומר על השם, חוץ מתארים שמתארים את הפעולה שלו, או תארים את היכולות שלו, כמו למשל, אנחנו אומרים בורא דברך. אנחנו לא אומרים עכשיו על מהות שלו, אלא אומרים, הוא פעל, פעולה שנקראת בריאה. אז יש שלוש תארים בגדול. אבל יש אף אומר משהו, אנחנו אומרים ספציפי על השם. חי, קיים, אחת, עליון, ראשון, כל המילים הללו. איך אנחנו לא מזדהמים בזוהמה של הגדרה ועבודה זרה כלפי השם? איך עושים את זה? איך יוצאים מהבעיה הזאת? מגנאי הזה, שאנחנו לא מגנים את הקדוש ברוך הוא. אז השיטה הראשונה, אומר פה כוזרי, זו השיטה של רבי יהודה הלוי, אומרת ככה, אתה זוכר שכל מה שאתה אומר, זה בעצם תארים שוליליים. לא מתכוונים באופן חיובי לומר על הקדוש ברוך הוא כלום. אף מילה. כל מה שאומרים, זה תואר שולל. זאת אפשרות אחת, לצאת מהבעיה הזאת. מה שאני מתכוון, אני מתכוון משהו אחר. זו אפשרות אחת. עכשיו, לפני שנעבור לשאלות שנייה, אני ראיתי שיש שאלות, אז כן, בבקשה.
אתם יודעים שיש את החלוקה של המסתתרים והגלוי. זאת אומרת, בגלוי אנחנו רואים את הרצון של הקדוש ברוך הוא, שזה איך שהוא מופיע בעולם. זאת אומרת, גם שם ההוויה ושם האלוקים שאנחנו משתמשים, זה גם כן סוג מסוים של משהו שמראה הופעות מסוימות ולא את העצמות עצמה. וגם כמו שאומר בקדיש הוא אלא מכל שירת יפה. זאת אומרת, אין משהו שיכול לתאר את המהות עצמה כי היא בלתי נתפסת. אז כל הגילויים הם לא רק שהם שולדים, פשוט הם מתארים הופעות של הרצון בצדדים מסוימים. אבל אנחנו לא מסתכלים על זה בתוך המכלול העצמותי.
טוב. כן.
אבל
איפה
הבעיה ואנחנו לא אוהבים אותה? זה לא תואר בשבילו. ההבנה שלנו להודות לו את שוב. הוא השתבח שמו. אולי יש איזה בעיה, אבל אנחנו לא אוהבים אותה.
כן.
לא תואר בשבילו. זאת אומרת שאנחנו לא מסוגלים לאהוב אותו כמו שאנחנו רוצים להגיד.
אתה אומר אותם מילים על בננה ועל קדוש ברוך הוא, אותו דבר. אתה אומר, אתה שמעת את השיעור שלי, כן, ישר כוח, באמת, אני הבאתי פה שיעור שלם כמעט על הנושא שלא להגיד על שום דבר שאנחנו אוהבים אותו חוץ מריבונו של עולם, או גילוי אלוקי, כדי שאני מזהה את הניצוץ אלוקי, כמו... כמו שהבת זוג שלנו, ילדים שלנו, אבא שלנו, אמא שלנו, ארץ ישראל, תורת ישראל, על זה אפשר להגיד שאנחנו אוהבים. כל הדברים האחרים, נעליים הן נוחות לנו, והעתיק הוא מוצא חן בעיניי, והבננה היא טעימה, ואנחנו בבית משתדלים לא להגיד על שום דבר שאנחנו אוהבים, רק על דברים אינסופיים. ואז כשאומרים לילד שאתה אוהב אותו, או מישהו אומר לאשתו שהוא אוהב אותה, אז זה נשמע רציני, כן? אבל אם אתה אומר על בננה שאתה אוהב אותה, וגם הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך, אז יש בזה בעיה גדולה. אחד
שהראשון הוא שקר.
כן, נכון. אז אני לא יודע מה להגיד לך דווקא ספציפי על השיר הזה, שמין סחבקיות כזאת, שאנחנו אוהבים אותך, חמודי. אלא אני עכשיו מדבר יותר על, יותר על מה שרבי חנינה אומר. הוא אומר על דברים הרבה יותר נשגבים, הוא אומר, זה גנאי. אז בזה שאתה אומר לו, זה בסדר, כאילו... אני לא יודע, זה קשה לי, אני לא יכול פה לפסוק, לא נראה לי שיש כאן... אבל זה... נשמע, כל יוזמה אנושית פשוטה כלפי השם, כלפי מעלה, היא חשודה בעיניי אוטומטית. כן? כל יוזמה. הוא נזהר פה ואומר, למה אנחנו מגדול גיבור ונורא? לא מספיק שמשה רבנו כתב את זה בתורה, קיבל באספקלה המהירה. גם את זה לא היה מספיק לנו, אלא היה צריך את זרה סופר לקבוע באנשי כנסת הגדולה, שמתוכם היו שם 84 נביאים, ולהגיד את זה להלכה, להגיד את זה בתפילה. יש זהירות כל כך גדולה, יחס כל כך של רטט כלפי הפנייה להשם, אז יכול להיות, אני מבין שיש שיטות כאלה שאומרים שם שצריך לצעוק לו שם תתה וזה כזה משהו. בסדר, אני... עליי, כאילו לי יותר מדבר את הגמרא בברכות, זה נשמע לי יותר, אבל אולי אני טועה, זה לא דעה נחרצת כזאת חד משמעית, זה ככה זה משהו. הוא אומר שם, רב אבא בר חנה בשם רב יוחנן, הוא אומר שהוא נעיקר מן העולם, נעיקר מן העולם, אתה מבין? זה ככה, אז אתה חופשי חופשי. טוב, אבל זה לא נושא שלנו. תבין, אני חושב שאנחנו עכשיו נסתה ונדבר על השירים של בני עקיבא. לא, אני רוצה עכשיו לחזור על העיקרון. אנחנו מחפשים עכשיו דרכים, תכף אני אתן לכם, תזכרו, כן? אנחנו מחפשים דרכים, איך אפשר לפנות להשם, או לדבר על השם, או לחשוב על קדוש ברוך הוא, ובו בזמן לנצל מאבק, כמו שהרב קוק קורא לזה, של אלילות, אליליות רוחנית. זאת אומרת, אבק של עבודה זרה בעצם. כן, הרצל, אתה רצית לשאול משהו?
כן, אבל דוגמה שאנחנו מדברים על, נגיד אני אוהב בננה, אולי זה לא לדבר על משהו שמשוייך לאינסופיות, אבל בננה מקיימת אותי, וגורמת תהיה
כך לחיות, ו... כן, אם אתה מסוגל להעביר את אינסוף לבננה, אז אני מסכים. אבל בדרך כלל זה לא ככה. כן.
הרוחל כותב בדרך השם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לעתיד ולקבועה. אז אם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא טוב, אז זה שווה למה שהרוחל אומר.
למה? לעתיד זה לא טוב. זה כמו שלעבדיל, אנחנו אומרים על מישהו ש... אל תגיד שהוא שקרן, תגיד שהוא שיקר. נכון? כדי לא לזהות את הילד עם, עם השקר שלו. אל תקרא לה גנב, אלא שהוא גנב, שהוא גנב, אלא שהוא גונב, כן, גנב בעבר. כן, אז את זה, אז להבדיל, ככה זה גם הפוך. ברגע שאתה אומר טוב, אז אתה מיד מצמצם למשהו, אז מאיפה ברע? הרע זה בטח לא ממנו יתברך, אלא ממי? או שהטוב, טוב ענק, כמו שאנחנו מדמיינים, אלא להטיב, נכון? אז אני לא צריך בשביל זה רמח"ל, המטיב לקוב ומחיה לקוב, זה פסוקים. כן?
יכול להיות שבזה אנחנו משיגים משהו הפוך, שבן אדם מרגיש שזה ערוך כלפי הקדוש ברוך הוא, ריחוק, שכל פעם שהוא אומר, אני לא יכול לתאר אותו, אני לא יכול להגיד לו תודה, אני לא יכול אפילו, אז הוא קיים, אז אמרו לי שהוא קיים, אז אני כל כך רחוק שאולי גם הוא לא כזה שם לב אליי.
נכון, באמת שאלה טובה, אם ירצה השם אני אשתדל לענות עליה, בסדר? זאת אומרת, האם זה לא גורם ריחוק שלנו למת השם? כן, בבקשה.
אבל אנחנו כן יכולים להבין דרך התפילות שהאנשי הכנסת הגדולה חיברו.
ודאי, אתה צודק.
זו התפילה ש...
אז ודאי, זה נכון. אבל רק, אבל הם מאוד מאוד מדייקים פה. כוונה רק, מה שאנחנו בעצם עכשיו חושבים או מדברים פה, זה מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים את המילים הללו בתפילה. אתה אומר בתפילה משהו על השם. מה אתה מתכוון? אז הרבי יהודה הלוי בא ואומר לנו, אל תתכוון לפשט המילים בצורה כאילו, כן, ממש, כמו שכתוב. כתוב שהוא כך וכך עושה, אז זה מה שכתוב. אז הוא אומר, לא. תחשוב כל הזמן שזה רק תואר שולל.
בעלי תשובה, מה
שהם
עושים,
זה ממש,
למה התפילה כל כך ארוכה
במכון מאיר?
אנשים ממש מתכוונים על
המילים
שיש שם.
נכון. לכן אנחנו לומדים תורה לא מבעלי תשובה. עם כל הכבוד איפה שהם עומדים, אבל זה כבודם במקומם עומד, אבל ללמוד מזה לא. לומדים מתלמידי חמים, ממקור. כן.
אנחנו משתמשים בביטויים שהחמים קברו לנו. כמו שאמרת, שאדם צריך לו גדלו שלמות מצחיות, בגושה שאתם ביחד, רק אז אפשר להגיע עם ביטוי מסוים. ומושכים את זה ומנסים איך להגיע לביטויים האלה.
כן. אבל עכשיו שאלה, מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים על השם שהוא גדול גיבור ונורא, או שהוא גדלות שלמות אינסוף? מה אנחנו חושבים על זה? או יופי, מצוין אמרת, לא יודעים, בדיוק. זה מה שאומר רבי יהודה הלוי. אל תחשוב שאתה יודע מה שאתה אומר באותו זמן. אלא תחשוב כל הזמן שאנחנו לא יודעים. אז למה אומרים את זה? זאת הדרך שאנחנו יכולים להתקשר. או זה מה שככה פנו, כמו שמיכאי אומר פה, אבל אם אנחנו לא נגיד ולא נאמר שום דבר, אז יהיה ניתוק גמור, ויהיה משהו זר, משהו רחוק, מופשט, אין שום קשר. אז אנחנו לא יכולים לשתוק. אנחנו חייבים לומר, לבטא משהו. אז יופי, נכון, תבטא. אבל בו בזמן, מה אתה מתכוון כשאתה מבטא את המילים הללו? זאת השאלה, זה מה שאנחנו לומדים עכשיו. מה מתכוונים כשאנחנו אומרים את זה? אז הגישה הראשונה, כאילו דרך אחת, היא אומרת, תתכוון שזה תואר שולל. שזה לא תואר חיובי, לא שזה אכן השם הוא חי וקיים. או הכל יכול, כזה חזק, וואו וואו וואו. כן, מה רציתי?
אז מה העניין של התארים שוללים? אם אני בא, אני אומר שמשהו לא ככה, אז אני בא ושולל אותו, אבל אני אומר שגם מה שאני אומר הוא לא אמיתי. למה להגיד את הדבר השני? שניהם לא אמיתיים, שניהם לא שייכים.
נכון.
אז למה לבוא ולשלול? אני פשוט אגיד, קדוש ברוך הוא לא ככה ולא ככה ולא ככה. למה אני צריך לבוא להגיד משהו שהוא לא אמיתי?
נכון. גם כשאתה אמרת מילה קדוש ברוך הוא, אתה גם אמרת משהו חיובי. הקדוש וברכו, וברוך, וגם הוא, אין לנו שום דרך לומר עליו, כלום. לא י' כ' ו' כ', לא אלוקים, ולא כלום, שום דבר. אין לנו, אין לו הגדרה. זה חידוש של יהדות.
אבל
אין הגדרה. עבודה זרה זה לא מה שאנשים טיפשים חשבו ששם יש איזה בובה, והם השתחוו לבובה וחשבו שבובה ברא את העולם, או בובה יכולה לעשות שאדם יהיה עשיר או לרפות מישהו. הם לא היו טיפשים. עד היום יש המון עובדי עבודה זרה, פרופסורים לפילוסופיה. הסוקרטס, דרך אגב, היה עובד עבודה זרה, אחד מהגאוני עולם שאי פעם חיו בכדור הארץ. הוא היה, מילים האחרונות שלו זה שתביאו הקורבן לאסקלפטוס, אל הרפואה. זו המילה האחרונה של סוקרטס בחייו. זה אנשים רציניים, שהם חושבים, הם יודעים שבובה לא יכולה לרפות, אלא מה הם כן חושבים? שמה שעומד מאחורי הבובה הזאת, זאת אומרת, בובה, בודה, אותו עיקרון, כן? שזה לא הפסל הזה, הוא עושה את זה, אלא שפסל זה רק ביטוי לבודה. ומי שמרפא אותו זה בודה, רק הוא פונה לביטוי, זה ביטוי שלו. זה נקרא יחס חיובי. הרי גם לנו יש בובות. גם לנו יש פסלים בבית המקדש, נכון? אני לא מדבר רק על קרובים בקודש הקודשים, ולא רק על שברים שהיו שם בחצר של קיור, שהיו שם שברים, פסלים ממש, ממש, שם 12 פסלים של שברים. ויש עוד, היו הרבה בעיות של, לא בעיות, הרבה דברים מוחשיים. כבר לא מדבר על נחש הנחושת, וכל זה בכלל נשמע כמו עבודה זרה. נחש הנחושת, שצריכים להסתכל עליו ומתרפים. אתם יודעים, מבחינה חיצונית, אין הבדל בין יהדות ועבודה זרה. כל ההבדל הוא מה אנחנו חושבים, מי זה בשבילנו נחש הנחושת או פסלים בבית המקדש, או שם שזה פרצופים, כן, של בחור ובחורה, ופרצופים, פרצוף אדם. ומי זה שם, מה שאנחנו רואים שם לוחות הברית, או בית המקדש וכל זה. זה ביטויים, אבל זה לא ביטוי של ריבונו של עולם, אנחנו מבינים שזה לא זה. לא זה. והשם השם זה אחת ההופעות, אבל זה לא הקדוש, זה תואר שולל. אם אנחנו מבינים שזה תואר שולל, או שזה אמר השם, והוא לא פסל של אלוקה, הקרובים הם לא פסל של קדוש ברוך הוא. אז למה עושים? הוא אמר, זה מספיק. אבל אנחנו לא מתכוונים שזה פסל שלו. והם אומרים, כן, זה פסל של בודה, זה בובה, אבל זה פסל שלו. זה אחד ההבדלים הגדולים, שהיחס שלהם הוא אכן חיובי לביטויים האלוקיים שלהם, אלוהיים שלהם. זה יחס חיובי. אצלנו אין יחס חיובי. כן?
הם משייכים את אותו פסל, אותו בובה, לאלוקים שלהם, אנחנו
משייכים
את הבובה
לאלוקים
שלנו?
לא, חס וחלילה. לא, אלוהים שלהם, אצלנו אלוהים שלנו, זה אותו דבר, רק הם חושבים שהם צודקים, אנחנו חושבים שאנחנו צודקים. זה כל ההבדל. לא, זה לא ככה. אלא הם חושבים שהפסל הזה הוא ביטוי לאלוה. זה פסל של אלוה. אנחנו לא חושבים שזה פסל של אלוה. אין שום קשר, לא, כמו שהנחש הוא לא פסל של אלוה, כך גם לא קרובים, וככה לא שברים הם פסל של אלוה. כן? ומה הבעיה הייתה של פסל, של אותו עגל? שאמרו, לא זה שעשו פסל, זה הבעיה, אלא שאמרו, אלו אלוהיך ישראל, זה. זאת הבעיה. לא בזה שעשו בובה, יש לי בבית גם בובה של עגל. יהודים שלי משחקים שם בחווה של זאת כמו שהייתה חווה, יש להם בובות כאלה, עגל והזאב שם, יודע, כלב, בסדר, חתולה, זה עבודה זרה? לא, זה לא. שאלה מה אתה אומר, מה אתה מתכוון. אז להגיד על השם שהוא הטוב והמיטיב נקודה, זה פסל. לכן, רבי יהודה אומר, רבי יהודה הלוי אומר, לא, אל תחשוב ככה. זה תואר שולל, כן. קברי הצדיקים דבר מצוין, טוב מאוד, צריך וטוב, יש מצווה להשתתף על קברי הצדיקים. מי שחושב שקבר של צדיק מרפא, אז זאת עבודה זרה. או שצדיק מסוים שהוא מת מרפא, זאת עבודה זרה ממש. אבל המצווה שאדם לומד מתורתו של צדיק הזה, הוא חוזר בתשובה, מתקן את עצמו, והוא הולך להשתתח על הקבר, והוא מתכוון בעצם שהוא רוצה להתעלות, להידבק בתורתו, במידותיו, והוא נותן כבוד למקום קבורתו, זה בסדר גמור, אין בעיה. אבל לחשוב שהוא, רבי נחמן מברסלב, הוא שירפא אותי עכשיו, זאת עבודה זרה. טוב, אבל אין לנו כך הרבה זמן, אנחנו קצת גולשים. בואו קצת נתקדם, בסדר? אולי עוד קצת ניתן לכם ככה עוד שאלות, כי זה גלישה. טוב, אנחנו באפשרות שנייה. אז הראשון זה תואר שולל, ויש...
הרב
שואל,
תואר שולל,
שאומרים
על השם שהוא
הכי מעמתי,
מה זה שואל בעצם?
זה
שהוא כרגע
משהו
גם...
ההפך, שואל ההיפוך.
הרב משהו גם טוב, אמרנו קודם שהוא לא טוב ולא רע, אז עכשיו כשזה שואל את הרע.
לא, הוא קורא, אנחנו קוראים לזה טוב כדי לא לומר רע. כדי שלא נחשוב שזה רע. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לדבר נוסף, שהוא אפשרות שנייה, איך אנחנו לא מגדירים יחס שלנו להשם, וזה יחס שהרב קוק מדבר על זה בספר אורות, ביסויים מרקים. הוא אומר ככה, כל הגדרה באלוקות מביאה לידי כפירה. כן, שמעתם את האמירה? מאוד חזקה, כן? כל הגדרה באלוקות מביאה לידי כפירה. למה כפירה? כי תפקיד הכפירה זה לשבור אמונה נמוכה. זה בעצם, בשביל זה יש כפירה בעולם. כדי שאנחנו נלמד לזכך את החשיבה, ולהגיד שהשם זה לא איזשהו כזה סבא עם זקן ארוך כזה בשמיים שם, כמו אצל מיקלאנג'לו, כן? שככה מחיה את האדם וזה משהו כזה. אז באה כפירה אומרת, שטויות, אין שם שום סבא עם זקן. אנחנו אומרים, נכון, כפירה, נכון, אתם צודקים, אין. כמו שפעם אמר מישהו איזה רב, זה סיפור ככה, מספיר כמה זה כמה הוא אמיתי, אבל איך מספיר לנו מישהו? על איזשהו רב, שמישהו בא אליו אמר לו, אני לא מאמין באלוהים. אז הרב אמר לו, גם אני לא. אמר, מה, אתה הרי, אתה חייב, מה זה, זה התפקיד שלך. מה זה, מה, אתה עובד על כולם? הוא אומר, לא, באותו אלוהים שאתה לא מאמין, גם אני לא מאמין. מה שבשבילך זה אלוהים, אני לא מאמין בו. מה זה שם? יושב בשמיים על כיסא הכבוד ומלאכי השרת מימינו משמאלו? כמו שחז"ל שואלים, אז איך זה יש לו ימין ושמאל אם הוא אין סוף? אז איך זה ימין ושמאל? הרי זה לא נגמר, מאיפה זה ימין ושמאל? אז מה הפירוש ימין ושמאל? אלא יש, מידע, כמו ש... ככה לא מסבירים, זה הרי נביא אומר, אלא מידה של מידת הדין, היא נקראת שמאל, מידת הרחמים נקראת ימין, אבל זה לא, אין לו, אין לקדוש ברוך הוא, לא קדימה, לא אחורה, ימין ושמאל, כל זה, אין דבר כזה.
אבל גם הכיסא לא מגביל אותו, אם אנחנו אומרים שיושב על הכיסא.
כן, נכון, נכון. למה יושב? שיעמוד. אלא כמו כמו שרמב"ם מסביר זה מורה נבוכים, יש הרבה, כן, כל הקדמה של מורה נבוכים, זה שמה זה פירוש יושב, מה זה פירוש עומד, ומה זה יד השם, ומה זה כיסא, כל זה, זה רמב"ם מסביר שם. אבל העיקרון שאני רק רוצה להגיד אותו פה, זה שכל הגדרה מביאה לידי עבודה זרה. זוהי הגדרה, היא, כמו שהרב קוק קורא לזה אחר, עוד מעט אתם תראו, הגדרה היא האליליות רוחנית. הגדרה, כל הגדרה, לא משנה, מגיד על שם שהוא כזה, לא משנה מה תגיד. ברגע שאתה אמרת כזה, נקודה, אתה הגדרת. הגדרת, זאת עבודה זרה. ולכן כפירה באה ומצילה אותנו מהתפיסות עולם הפרימיטיביות ביחס לריבונו של עולם. וכפירה אומרת, שטויות, לא נכון, אין שם שום דבר, ואנחנו אומרים, נכון, ודאי אתם צודקים, אין שם שום דבר. אבל כפירה זה רק דרך להתפטר מההגדרה. אנחנו יכולים להגיע בלי כפירה, לא להגדיר, לא לצמצם. אז הרב אומר ככה, כל הגדרה באלוקות מביאה על ידי כפירה. ההגדרה היא אליליות רוחנית. שמעתם? הגדרה, לא משנה מה היא, הגדול, הגיבור והנורא, והחד, וחי, וקיים, ואלוקים, ושם השם, לא משנה, זאת הגדרה. והגדרה הזאת היא רעה, היא מביאה על ידי עבודה זרה, כמו שהרב אומר פה. תקשיב טוב, כן, אומר, ההגדרה היא אליליות רוחנית, ואפילו הגדרת השכל, כן, לקרוא להשם, שכל עליון, שכל, לא מוח, כן, בשמיים, אלא שכל פועל. כן, השכל, הגדרה, והרצון, ואפילו אלוקות עצמה, להגיד, לא שכל ברצון, אלוקות עצמה, ושם אלוקים, הגדרה היא. שם השם, אלוקים, זאת הגדרה. אז איך אנחנו אומרים, אם זה הגדרה, אז איך אנחנו אומרים ככה את כאלה דברים על קדוש ברוך הוא? הרי אנחנו כן אומרים אלוקים ואומרים קדוש ברוך הוא, גם קדוש ברוך הוא זה הגדרה. אז איך זה? אז הרב אומר, מה שעוזר לנו פה, הוא קורא לזה ידיעה העליונה. ידיעה העליונה זאת ידיעה שאומרת שמה שאני אומר, אני לא מתכוון לזה באמת, אלא זה ניצוץ קטן וכהה ובטל לגבי משהו באמת. אתם זוכרים את הביטוי הזה, כן? שהוא ניצוץ בטל לגמרי לגבי משהו באמת. זאת אומרת, כשאני אומר אלוקים, אני מתכוון לומר בו בזמן שזה רק מין רמז על משהו שאין לו הגדרה. וההבנה הזאת, הרעיון הזה, הרב קוק קורא לה ידיעה העליונה. אז אני רוצה לקרוא לכם זה עוד פעם, את כל הרעיון. כל הגדרה באלוקות מביאה לידי כפירה. ההגדרה היא אליליות רוחנית, ואפילו הגדרת השכל, ורצון, ואפילו אלוקות עצמה, ושם אלוקים. הגדרה היא, ומבלעדי הידיעה העליונה, שכל אלה אינם כי אם הזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מההגדרה, היו גם הם מביאים לידי כפירה. מי זה הם? מה? מי זה הם? שם השם. שמות אלוקים. תחשיבו טוב, עוד פעם. ואפילו הגדרת השכל ורצון ואפילו אלוקות עצמה ושם אלוקים. הגדרה היא, ומבלעדי הידיעה העליונה שכל אלה אינם כי אם הזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מההגדרה, היו גם הם מביאים לידי כפירה. וזאת אפשרות שנייה לצאת מהפלונטר הזה של להתייחס לקדוש ברוך הוא בצורה של גנאי. דיינו? לשבח אותו. הכל גילויים, והכל זה נזרחות ניצויות ממשהו מעבר. אבל יש פה איזו שאלות באינטרנט, אני רוצה לתת להם קצת פינה. כן. הרי ידוע שלצדיקים אכן יש כוח, כי צדיק גוזר קדוש ברוך הוא מקיים, נכון? ואם כן, מדוע יש בעיה לבקש מרבי נחמן בריאות או פרנסה? כי הוא מת. הוא מת. יש סגולה, כן? אבל שהקבר ירפא אותך, או שרבי נחמן ירפא אותך, לא. רבי נחמן צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, זה נכון. צדיק בחייו, במיטתו, הוא לא מרפא. מי שמרפא זה רק ריבונו של עולם. בזכות, כן, בזכות הצדיק זה כבר הרבה יותר טוב, אבל עדיין אנחנו צריכים לדעת מה פירוש הדבר בזכות הצדיק. מה זה זכות? יהיו לו זכויות ועכשיו אני מתרפא בגלל הזכויות שלו? אלא מה זה בזכות? שאני רוצה לדמות. וזאת הכוונה סגולה, מה שאתה אמרת. סגולה זה לא שקונץ ואת התרפאת. עשית קונץ כזה, שמת פה סרט אדום, או קמיה, או אתה שם נשקת את הכותל, וזהו, וזה עכשיו הכל בסדר. הכל עובד. לא, זה לא, אין סגולות כאלה, סגולות כאלה לא קיימים. כל סגולה היא נועדה כדי לעורר את האדם לתשובה. מגיע לך תיקון מסוים, שאתה צריך לעשות תיקון, ואדם מסוים הוא נגיד חולה, או יש לו בעיה בפרנסה וכל זה, אז הוא עושה תשובה בזכות הסגולה, בזכות הקמיה, בזכות התורתו של רבי נחמן מברסלב, הוא עכשיו לומד את התורתו, מתעלב בגלל זה, או רוצה לעשות מצווה כזאת שהוא לומד תורה בתורת הרב, הכל תורת הרב רבי נחמן. אז זה מתקן. שינוי פנימי באדם, סגולה היא לא דבר חיצוני, זה לא אוקוס פוקוס בחוץ, אלא סגולה זה טריגר, זה מין נפץ כזה, שהוא מפעיל את המערכת הפנימית שלך, שאתה בסגולה הזאת חוזר בתשובה. וזה מה שזה נקרא בזכות הצדיק, כך וככה קורה, כן? בזכות רבי שמעון בר יוחאי. מה לי ורבי שמעון בר יוחאי? יש לו זכויות, מה זה קשור אליי? אלא אני רוצה להתקרב אליו. אני רוצה ללכת בדרכו, בתורתו. זה זכות צדיק עליי. עוד רגע, יש פה... יש פה איזושהי הערה ששייכת לשיעור אחר, שהיא לא שייכת ממש ל... טוב, אז אולי באמת אני אתייחס את זה אחר כך שזה... שיעור אחר. עכשיו יש עוד שאלה. אם מה שנאמר באליהו הוא לא ברעש השם, אלא כל דממה דקה, הוא כיוון שאין לנו יכולת לתאר את השם. נכון, זה באמת רעיון טוב. זה מה שאנחנו אמרנו באחד השיעורים הקודמים, ששם אמרנו פה לא יכול לומר ואוזן לשמוע, בדיבור אחד. נכון, אתם זוכרים את השיעור הזה, בדיבור אחד. אז הפה לא יכול לומר ואוזן לשמוע, והנה פה גבריאל כותב לנו, או כותבת, סליחה, לנו, שזה... לא, זה לא גבריאל, זה משהו אחר. זה היה שם פה קטע אחר, שכתבו לנו פה, שכל דממה דקה, אותו עיקרון, שזה דממה. זה בעצם היחס האמיתי שלנו לריבונו של עולם. לך דומיה, תהילה. זה היחס. דומיה. אין מה לומר. אבל אם אנחנו לא נאמר, אנחנו לא יכולים להתקשר, יש פה זרות, יש פה ניתוק, אז אנחנו אומרים. אבל אנחנו, כל מה שאנחנו אומרים, אנחנו כל הזמן זוכרים שבלעדי הידיעה העליונה שכל אלה אינם, כי אם הזרחות נצטיות למשהו שלמעלה מכל הגדרה, אז זה לא מביא אותנו, כשאנחנו זוכרים את זה, זה לא מביא אותנו לעבודה זרה או לכפירה. כן, לאנשים ששמים ליד מיטת תינוק כל מיני מזמורי תהילים, וכן בטענה שזה סגולה לשמירת האם יש שסבורים שזה עבודה זרה ממש? כן, אז אני אגיד לכם, זה, אין מישהו, כמה שזכור לי, לזה אין מישהו שסובר שזה עבודה זרה ממש, אבל כן רמב״ם מתייחס לזה באופן ישיר, בפירוש, ואומר שמשתמשים בתהילים, שמים ספר תהילים בשביל תינוק, שעברי או שישמור עליו וכל זה, זה דבר לא טוב, זה רע, ולא לעשות את זה בשום אופן, כי משתמשים בדברים עליונים כאלה בשביל רפואת הגוף, והרב אומר שם בעיניי, אלא רפואת הנפש, והוא מרחיב, הרבה מדבר על זה, שזה לא טוב לעשות דבר שכזה. וגם... יש עוד כמה, אני לא זוכר עכשיו שמות מקורות, אבל יש עוד כמה משך חוכמה, כן, נזכרתי, משך חוכמה גם אומר לא לעשות דבר כזה.
מה
עם מזוזה? מזוזה זה השם אמר לנו, השם נתן מצווה, פקודה, כך תעשו, אז אנחנו עושים כמו שאמר לנו, לשים נחש על, על זה. אם אני אשים נחש ויחשוב שאני מסתגל עליו ואני מתרפא, אז לכן חזקיהו גנז ספר רפואות, כמו שאומרת הגמרא. זה דבר לא טוב, שאני בעצמי אעשה את הנחש, אבל אם קדוש ברוך הוא אומר, זה כן טוב. אז מזוזה, וגם אותו דבר, יש לי שיעור, אני חושב שלם על זה, של, של המזוזה, מי שחושב שמזוזה שומרת עליו, אז זאת עבודה זרה ברורה. שהמזוזה שומרת על מישהו. מישהו שומר זה רק קדוש ברוך הוא, אין שתיים ששומרים עלינו, יש רק אחד ששומר. אז מה הקשר למזוזה שזה נקרא, שזה שומר דלתות ישראל וכל זה? הכוונה שבזכות זה שאדם עושה מצווה והוא מתעלה והוא עושה רצון השם, אז הוא דרגה שלו יותר גבוהה, או הוא נזכר מה שכתוב במזוזה, מנשק אותה, כן, נותן לזה סימן, זוכר את זה דבר. אז הקדוש ברוך הוא שומר עליו כביכול יותר. אם אפשר להגיד לך, באמת זה קשור לקליטה שלנו של יותר. אבל לא משנה, אז יש השגחה אחרת. אבל לא שמזוזה שומרת עלינו, חס וחלילה. טוב, אז בוא נהיה לשאלות. כן, בבקשה.
עניין התהילים הוא לאו דווקא ביחס לתינוק, הוא גם ביחס, כלומר, באוטו, בתיק, וזה, כשמידה, זה לא...
מבחן, כן, שאני הייתי בית ספר חילוני, ששם היה להם מנהג לשים ספר קטן של תהילים בגרב.
כדורגל,
כן, שזה שהוא יבעט יותר חזק.
זה לא עוזר לו.
מה? זה לא עוזר לו.
אתה משנה, אתה גמרא, אתה גמרא.
כן, כן.
העניין של הידיעה העליונה של הרב ביטלר זה אותו מדרוג שדיברנו עליו קודם, שיש ניצוץ או בטל ביחס למה שמשוער.
כן, 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 אותו דבר. כן.
אז לפי מה שהרון מגדיר, אתה הולך לרופא, זה גם עובד לעזור הרבה.
כן. אם לחשוב שהרופא הוא מקור הרפואה, אז אתה מתפלל לרופא, ואתה חושב שהוא מקור של המחלה או הרפואה, זה עבודה זרה ממש. אלא מה? אנחנו, רוב האנשים סבירים, לא חושבים שהמקור רפואה זה רופא, אבל כל אדם שאתה תחשוב שהוא מקור משהו במציאות, זאת עבודה זרה. לא משנה מה, הוא מקור חוכמה, מקור רפואה, מקור פרנסה, שהצדיק מסוים, הוא ממנו תלוי הפרנסה, והוא מקור של זה, אז בן חני וחיים ומזוני, אז כן, וגם רופא ודאי. אלא מה, אנחנו לא חושבים ככה, אנחנו חושבים שרופא הוא שליח של ריבונו של עולם. שליח. אז זה בסדר, מותר ללכת לרופא. אפילו אסור ללכת, לא ללכת. כן.
כשאנחנו מבקשים, יש איזו תפילה שמבקשים לפני האבות שהלכו והשתתפו לפני כיסא הכבוד ובקשו רחמים על עם ישראל.
כן, נכון. זה באמת... זה באמת דבר שהוא לא לרוחם של כולם. לא כולם מסכימים. כמו שיש שמתפלים אומרים על המלאכים. שהמלאכים, אתם תעשו כך וכך, אתם תביאו את התפילה לפני השם ומתפלים למלאכים. אז כן, אז יש הרבה דעות שחולקות על זה ואומרות לא להגיד את זה ורצו להוציא את זה אפילו מסידור וכן השאירו, אבל יש לזה מחלוקת. אבל בגדול, אם אנחנו מבינים שזה לא ככה, שזה לא, אלא זה כמו לשון מליצה, אז זה בסדר. אבל אם אני חושב שבאמת מי שירפא את אדם מסוים, זה אברהם, יצחק ויעקב, או אברהם אבינו, הוא ירפא אותו, או דוד המלך, הוא ירפא מישהו, זאת עבודה זרה. לא משנה מה היא, את מבין, לא משנה מה היא הבובה. ברגע שיש בובה, זאת עבודה זרה. זה יכול להיות בובה ש, שתקרא לזה קדוש ברוך הוא, אלו, 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 אלו איך ישראל. זה יותר מאברהם אבינו או דוד המלך, זה לא משנה. אם אתה חושב שזה הוא, אז זאת הבעיה. שאברהם אבינו מרפא מישהו, זאת בעיה. כן.
אז איך אנחנו בעצם מגדירים את הפסלים שלנו בניגוד לגויים שמגדירים את זה כביטוי
אלוהים? אז זה, כמו שקדוש ברוך הוא אמר לנו, לבנות, ככה קוזי מסביר לגבי בתי כנסת, או לגבי גם בית המקדש והכל. זה משהו שהשם אמר לנו, תעשו כך וככה, אבל... ואנחנו, כמו שאמרנו, נניח תפילין. אנחנו לא חושבים שתפילין יש להם כוח של עצמם, נכון? כך אנחנו גם לא חושבים שהכותל יש לו כוח משל עצמו. אני חושב שזה הקדוש ברוך הוא אמר לי לעשות, לשים שם נחש, לשים שם פה כותל, לשים שם בית המקדש, ואני עושה את מצוות השם, כמו שהוא אמר לי, לכתוב מזוזה. הוא אמר, ואני עושה. אני לא חושב שאני עושה רצון השם. אני לא נותן לחפץ הזה כוח כשל עצמו, שהכותל הוא יכול לרפות אותי, בגלל שאני שם שמתי פתק בפנים, או בית המקדש יכול לעשות משהו שאני עכשיו יהיה לי טוב בחיים. בית המקדש לא יכול לעשות לי כלום. אז למה אנחנו עושים את זה, כמו שאתה אומר בצדק? כי השם אמר. השם אמר לנו לעשות, אנחנו עושים. אנחנו חושבים שזה הוא. ולא הוא שיש לו כוח. טוב, נמשיך. עוד רגע אחד חשב, זהו. עכשיו אני רציתי עוד משהו להספיק היום ללמוד. אז עכשיו אני אשאל אתכם שאלה של סמינריונים, ואל תצחקו, אבל אנחנו צריכים עכשיו לבדוק את הדבר. האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שלא יכול להרים אותה? מה? כן. איך זה יכול להיות? כן, מה הטעות בעיקרה? שמה? מה אתה אומר? אהה, ומה אתה אומר?
הרב, השאלה היא, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא עצמו לא יכול להרים אותה?
כן.
התשובה, הקדוש ברוך הוא יכול להיות, לא יכול להיות
אבן שהוא יכול להרים. כן, אנחנו דיברנו על זה, פעם למדנו, נכון, אבל זה לא זה מה שאני רוצה עכשיו.
הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה, אבל אם הוא רוצה הוא כן ירים.
אז זה לא תשובה, זה כי הוא לא רואה, אז זה... בקיצור, כל מה שאמרתם זה לא נכון, חוץ מהרצל, אבל לא על צד הזה של שאלה אני שואל. אני שואל עכשיו, יש פה בעיה בעצם הניסוח, בעצם השאלה. מה הבעיה בניסוח? האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שלא יכול להרים אותה?
אני מצמצם אותו ברגע.
השאלה
אם
הוא יכול, זה כבר שאלה
שהיא יצורית. אם אתה שואל, הקדוש ברוך הוא לא יכול להרים את האבן.
כן.
אז בעצם את הקדוש ברוך הוא אתה מקטין, את האבן אתה מגדיל אותה. אם לא יכול להרים.
טוב, אז בואו אני אגיד לכם בקצרה בעניין הזה. התשובה היא, בעייתיות בשאלה, זה לא בזה שיכול או יכול וכל זה, זה לא הבעיה. הבעיה העיקרית היא בשאלה, האם הקדוש ברוך הוא, נקודה. זאת אומרת, לאור מה שאנחנו למדנו, עיקר הבעיה בשאלה, זה שאלה על השם. מה אתה, כאילו, אגב, ככה זה גם נקרא השיעור שלי, זאת אומרת, כך אני הגדרתי את השיעור. האם הקדוש ברוך הוא? וזהו, כן? אז הצירוף של שתי מילים הללו, הם, זה צירוף לא הגיוני, זה תתרא דסתרא. למה? כי כשאתה שואל מילה, האם אתה מתכוון למשהו שהוא, שכל שאלה, כל שאלה בעולם, לא משנה מהי שאלה, כל שאלה היא מתייחסת למציאות מוגדרת, סגורה. למשל, אני עכשיו שואל, מה הטמפרטורה בכדור הארץ? יש מישהו שיודע לענות על השאלה
הזאת? כל מקום משהו אחר.
כן, ודאי. איך אפשר לדעת דבר כזה? פה היא טמפרטורה 37 מעלות, שם זה מינוס 37. מה השאלה? אפשר להגיד, טמפרטורה ממוצע, אבל זה לא טמפרטורה של בכדור הארץ. זה ממוצע. זאת אומרת, אני עכשיו שואל, כל שאלה יכולה להיות רק במערכת סגורה. נגיד, אני יכול לשאול אתכם, מה... אולי ככה. האם, מבחינה גיאומטרית, האם אני יכול לחשב באופן מדויק שטח של הדבר הזה? מה?
כן.
ודאי שכן. ודאי. מדויק אני יכול לדעת. ועכשיו? לא. פשוט מאוד. מה השטח של הריבוע הזה?
אין ריבוע.
כן, אין ריבוע, נכון. אי אפשר לחשב דבר כזה. אנחנו יכולים לעשות באופן דמיוני, להמשיך פה קו, ונגיד, אז אני יודע את השטח שלו. אבל אם אין פה קו, אז אין שטח. אתם מבינים? כל שאלה בעולם, היא תמיד מתייחסת רק למציאות סגורה. אחרת, אין שאלה. מה זאת אומרת? שאלה היא אומרת, אני יודע נתונים כאלה וכאלה וכאלה, ועכשיו חסר לי פה פריט או נתון מסוים בתוך המערכת. אז אני יכול לשאול שאלה. כל שאלה, לא משנה על מה, באיזה תחום, תמיד תמיד היא מתייחסת למשהו מוגדר, סגור. מושג הזה, הקדוש ברוך הוא, זה מושג לא סגור. לכן זה לא משנה מה נשאל. לא יכול לברוא אבן, האם הקדוש ברוך הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, הוא יכול לעשות ככה, הוא מתכוון לעשות ככה. תמיד אנחנו בעצם מתכוונים פה לקו מסוים, שאנחנו אומרים, טוב, בעצם אנחנו לא מדברים על הקדוש ברוך הוא, אלא זה תואר שולל, ופה אנחנו מדברים על משהו שדבר שאנחנו יודעים מנביאים, או כאילו, זה תמיד משהו שהוא מעבר. כי המושג האם והקדוש ברוך הוא הם מושגים סותרים זה את זה. לכן זו שאלה לא רלוונטית. מה הולך אחר כך זה לא משנה. וזה בעצם, עוד רגע אחד, כן? וזה בעצם מה שאנחנו לומדים מפה, שגם לחשוב מושג הקדוש ברוך הוא, גם זה בלתי אפשרי. לא רק לדבר עליו, גם לחשוב. ופה יש לי מאמר אחד שאני כתבתי שם, לפני כל פסקה במאמר, אני נתתי שם שיחה בין אבא ובן, מין שיחה כזאת. ויש שם קטע כזה שאבא, שבן אומר לאבא שלו, אבא, זה נכון שהמוח שלי, או השכל שלי, יותר גדול מהבית שלנו? למה? אומר, כי אני יכול לחשוב בית, ועכשיו כל הבית הגדול שלנו אצלי בשכל. השכל שלי יותר גדול מבית. אבא אומר, נכון, אתה צודק, כן. אומר, אבל אני יכול לחשוב ככה כדור הארץ. ומה, כל כדור הארץ יהיה אצלי בראש, בשכל שלי? אבא אומר, כן. שכל שלך יותר גדול מכדור הארץ. ואז אבא אומר, אז בן אומר לו, אבא, אבל אני ככה יכול לחשוב על יקום כולו, על כל הגלקסיקות, כל הקוסמוס, על הכל אני יכול לחשוב. אז מה, יוצא ששכל שלי יותר גדול מקוסמוס כולו? אז הרב אבא אומר כן. ואז הבן שואל אותו, אבא, אבל אני גם יכול לחשוב על קדוש ברוך הוא. אני יכול לחשוב אלוקים. ואז אבא אומר לו, אם אתה חושב על קדוש ברוך הוא, סימן שלא עליו אתה חושב. וזה הסוף של הפסקה. מה הרעיון? שברגע שאתה מעלה בדעתך מושג כזה, קדוש ברוך הוא, אתה אוטומטית לא מדבר עליו. כי אי אפשר לחשוב על אין סוף. מה שאנחנו עושים, אנחנו, זה כמו שנמלה, היא לא יכולה לחשוב או להבין משהו במניעים שלי. היא לא מבינה למה לפעמים אני כן נותן לשאלות פה באינטרנט להישאל ולמה לא. היא לא מבינה דבר כזה. אבל הבדל ביני ובין נמלה הוא הרבה יותר קטן מאשר ביני ובין קדוש ברוך הוא. כי אני ונמלה שנינו נבראנו. אנחנו שנינו ברואים. ופה אני מדבר משהו שהוא מעל הכל. אז אין אמירה. אין שום דבר שאתה יכול לומר. עוד רגע. ועכשיו אני רוצה להגיע לשאלה של עמיחי ששאל בהתחלה, בהתחלת השיעור. עכשיו התשובה. הוא שאל ככה. אז איך אפשר להאמין? אם אנחנו לא קולטים שום דבר ולא יודעים שום דבר, אז איך אפשר להאמין? אז איך המחשבה שלנו בכלל אפשר ליחס או קרבה או תפילה וכל זה, איך אפשר? אז התשובה היא כזאת. התשובה היא, זה כמו שאנחנו עכשיו בינינו מתקשרים ברגעים הללו, ואני מבין מה שאתם אומרים, אתם מבינים מה שאני אומר, אנחנו בינינו יש קשר ממשי לחלוטין, למרות שאני לא יודע עליכם כמעט כלום, ואתם לא יודעים עליי כמעט כלום. מה שיודעים זה כלום. אבל המפגש הוא אמיתי. אם שני חברים מדברים זה עם זה, אחד לא יודע על השני בעצם כלום. כי כל אחד מאיתנו הוא ביטוי של אין סוף. אנחנו לא יודעים על אינסופיותנו ועל אינסופיות של חבר שלנו. אבל המפגש הוא אמיתי. התפילות שלנו והפנייה, בעצם תפילה, היא מפגש עם אינסופיותנו. אני לא יודע מה היא, כמו שאני לא יודע מי אתה. אבל מה שאני כן קולט, זה אמיתי. המפגש יש. אני מדבר, ואני מתרגש, ואני מבין, אני יכול להיפגע, יכול להיות שמח, הכל, הכל. הקשר הוא אמיתי. בלי לדעת הכל. אנחנו לא חייבים לדעת כל ההיסטוריה כדי להיות מסוגלים לתקשר. להפך. כל הרעיון של חברות, של הכרה, של אהבה הדדית, של הכבוד הדדי לאנשים וכל זה, נובעת מתוך זה שאני כל הזמן צריך לזכור בעצם שאתה זה ביטוי של אלוקים. אתה הופעת האלוקים. אתה אחד ההופעות, אחד הגילויים של ריבונו של עולם. וככה צריך להתייחס אחד לשני. זאת אומרת, אני כל הזמן, אנחנו לא מסוגלים, כי זה הפיוזים נשרפים. אבל בגדול, ביחס האמיתי למה אנחנו לומדים, אנחנו שואפים, זה כן. כל מפגש עם כל אדם, לזכור שהוא ביטוי אינסוף. וככה זה גם בתפילה. כשאני אומר, הקל הגדול, הגיבור והנורא, אני זוכר שזה אחד ההופעות של משהו שהוא למעלה מכל ההגדרות. ומבלעדי הידיעה העליונה היו גם הם מביאים לידי כפירה. זאת אומרת, זה רחות ניצוציות, זה מה שאני זוכר בתפילה. ואנחנו מתפעלים, אנחנו כל הזמן זוכרים. זה תואר שולל, וזה משהו הרבה יותר, הרבה מעבר, מעבר הכל. וזה התוכן של תפילה. אנחנו מתרוממים בתפילה, אנחנו מתרוממים לאין סופיותנו. לאין סוף. זה תפילה. זה אחד, אנחנו נלמד בעזרת השם עוד, אבל זה אחד ההיבטים, מהי התפילה. ויכול להיות שלפעמים המחשבה הזאת ולימוד הזה, הוא יכול לפעמים ליצור מין תחושה כזאת של, שכאילו אנחנו מאבדים אמונה שלנו, מאבדים את, כמו שפעם אמר לי, פעם, אני כל הזמן כשהתפללתי, אז אני ראיתי מין, דמיינתי לעצמי את קדוש ברוך הוא מעל ארון הקודש. כאילו, דמיינתי מין דמות כזאת, והתפללתי עליו, ועכשיו אני כבר לא יכול להתפלל, כי אני מבין שזה קלקל לי את התפילה. אז מבינים, כשאדם, רק להתפטר מזה כבר היה שווה לו. להתפטר מדמות שהוא מדמיין לעצמו את ריבונו של עולם. לפעמים זה מין מחשבה כזאת ש... אז עכשיו קשה להתפלל. אבל הרב אומר, זה הרעיון של כל זיכוך אמונה. כל זיכוך, זאת אומרת, כל תיקון, כל העלת האמונה, היא לפעמים נראית לנו, הרבה פעמים נראית לנו, כאילו... כאילו אמונה נשברה, כאילו זה, אז אני כבר לא יכול להתפלל, עכשיו אין קדוש ברוך הוא. זה נשבר לי, משהו ששובר את אמונה. אז הרב אומר, דע לך שכשיש תחושה כזאת, אז זה יכול להיות שזה בכלל לא נשברה אמונה, אלא נפלה לך קליפה. וכשקליפה נופלת, זה נראה שזה אמונה נפלה. אבל באמת היא רק התבררה. אומר הרב את זה באורות קכ"ד, זאת אומרת ככה, מתקופה לתקופה הולכת ומתבררת ההתערבות, ההתערבבות, דיינו דברים שמעורבים, מעורבבים, של אמונת הייחוד, הטהורה, עם מחשכי ההגשמה. כמה שזמן יותר עובר, אנחנו הולכים ומבוררים את אמונת הייחוד האמיתית, הטהורה, מה שאנחנו עכשיו למדנו, שאותה אידיעה עליונה שכל אלה אינם כאילו זכות נתוציות למשהו שלמעלה מכל הגדרה. אמונת הייחוד הטהורה, אם, זה מעורבב עם מחשכי ההגשמה, שהשם הוא שם, והוא כזה, ואני יכול לשאולת עליו שאלות, ולקשות קושיות, ולדמיין אותו, ולראות את הדמות שלו, ולשאול האם הוא יכול, וכו' וכו'. זה כל מיני הגשמות שיחס להשם בתור משהו, מישהו, ספציפי. אז דברים הללו הם מעורבבים. ומתקופה לתקופה הולכת ומתבררת, דיינו הדברים הללו הולכים ומתפרדים, האמונת הייחוד הטהורה, עוד פעם תקשיב, מתקופה לתקופה הולכת ומתבררת ההתערבבות של אמונת הייחוד הטהורה עם מחשכי ההגשמה. ובכל פעם שחלק ידוע מההגשמה נופל, חלק ידוע מעבודה זרה בעצם, כן? מהגדרה נופל, נדמה כאילו אמונה נפלה. ואחר כך מתגלה שלא נפלה האמונה, כי אם נתבררה. זה בעצם הרעיון שאנחנו התחלנו בו היום, שזה זיכוך האמונה. זה נראה כאילו אמונה נופלת, באמת היא מתבררת, היא נהיית טהורה יותר, אמיתית יותר, גדולה יותר. ותפילה שיש בה ניצוץ קטן של אמת הזאת. כל הזמן חשבת על נעליים ועל האולמרט ועל אבו בלוף וכל זה, והיה ניצוץ אחד באמת של התפילה, שאתה נזרקה מחשבה האמיתית הזאת. היא הרבה יותר גדולה מאשר אמונה שאדם, מאשר התפילה שהייתה כולה בעצם אוסף של הגשמות ושל דמיונות כוזבים ושל הבניית פסלים כלפי השם. זה דבר זך ויקר מאוד, תפילה אמיתית. והרב אומר פה הרעיון הזה, שאנחנו, גם אם זה נראה כאילו זה מזעזע את האמונה הקטנה, אמונה הנמוכה, זה בסדר. מה שמגיעים, מה שאנחנו לומדים פה, זה דברים שזה שווה. כן, זה דבר שהיה שווה. טוב, אנחנו צריכים לסיים. כתוב פה, האם ייתכן שמצב שצדיק יגזור בקדוש ברוך הוא לא יקיים דבריו? כן, יש מצב צדיק. צדיקים במיטתם קוראים חיים, אמת, נכון. צדיקים קוראים חיים ואסור להתפלל אליהם.
לא מתפללים אליהם.
כן, מי שלא מתפלל לצדיק, יופי, מי שלא מתפלל לצדיק, ברוך השם, מצוין, לא נכשל.
אנחנו לומדים תורה, אתה
מי שכן, יופי, אבל מי שמתפלל לצדיק, זאת עבודה זרה, אסור לעשות את זה, ועדיף לא להתפלל בכלל, מאשר להתפלל לרבי נחמן. אבל הוא ודאי בחייו, במיטתו, קרוי חי, אין ספק, אבל אסור להתפלל עליו.
ולבקש ממנו שיתפלל עליו.
זה תלוי מה מתכוונים כשאנחנו אומרים את זה.
זכויות שלו.
כן, תלוי מה מתכוונים, כבר הסברתי את זה. האם הרב יכול לענות על השאלה שלי בעניין המניין לבריאת העולם, אבל זה לא נושא של השיעור שלנו, אני מצטער שזה לא שייך.
יש באינטרנט
שיעור. זהו, אז עניתי כבר שם. תודה רבה, להתראות. That's right.